ירוק יותר, חיל הים בעשור הבא, מעט אלוף משנה יוד רמח תואר חיל הים ורב סרן ג' יוד ראש תחום חקר ביצועים בחיל הים. פרולוג. המערכה הימית נפתחה בשעות הצהריים של השישי באוקטובר 2033. מתקפת הפתע החלה במקביל בזירת ים תיכון ובזירת הים האדום. בשעה 14:00 שוגר מתח מתואם של 5 טילי חוף ים משטח לבנון לכיוון אסדות הגז קריש, לוויתן, תמר, שמשון ומתקן ההנזלה לייצוא שהחל לפעול רק חודש קודם לכן. כ-3 שעות לאחר מכן, אוניית סוחר איראנית שנערכה כ-60 מייל ימים מערבית לצידון, שיגרה מתח של 200 רקטות כבדות על תל אביב. 4 שעות נוספות חלפו וניסיון החדירה מהים של הכוחות המיוחדים של חיזבאללה החל. נחיל של כלי שיט קטנים, חלקם נשלטים מרחוק וחלקם מאוישים, ניסה לחצות דרומה את קו המצופים בדרכו לנחיתה בחוף הישראלי. במקביל, רכבי תובלה תת ימיים הובילו כוחות נוספים מתחת למים לכיוון החוף. בזאת לא תמה הפעילות התת ימית. 4 כלים צוללים בלתי מאוישים חמושים ב 150 קילוגרם חומר נפץ החלו במסלול שתוכנת עבורה מראש לכיוון מפרץ חיפה במטרה להתפוצץ על גבי אחת מ-20 אוניות הסוחר שאגנו שם. הצוללת האיראנית שנשלחה כשבוע קודם לכן לזירה סיימה לפגוע בקווי התקשורת שעל קרקעית הים והחלה בתנועה לכיוון המפרץ בניסיון להטביע אוניות סוחר מזדמנות וכלי שיט צבאיים באמצעות טורפדו. בחצות, חיל הים הסורי, שכשנה קודם לכן סיים לקלוט את ספינות הטילים החדשות שלו, שיוצרו באיראן, החל בתנועה מנמל טרטוס לכיוון נקודת הערכות לשיגור טילים, שמוקמה מיילים בודדים מערבית לצור. ב-6:00 בבוקר למחרת הודיע מנהיג חיזבאללה כי המצור הימי על ישראל החל וכי כל ספינה שתתקרב לנמלי ישראל מסתכנת בהשמדתם. ארגוני הטרור בעזה נקטו בפעולות דומות במרחב הדרומי אם כי בסדרי גודל קטנים יותר באותם השעות בדיוק. בים האדום המתקפה הימית החלה במתואם באותו הלילה. אחת מ-10 אוניות צבאיות איראניות שפעלו במסווה אזרחי ושאגנו במשך כמה שנים לאורך חופי סעודיה ותימן שיגרה להקה של 120 כלי טייס בלתי מאוישים חמושים לכיוון העיר אילת, 30 מהם המשיכו לכיוון מצפה רמון, ירוחם ודימונה. אוניית סוחר בריטית שהפליגה מקוריאה הדרומית לישראל נכנסה למפרץ עדן עת שהותקפה על ידי כוחות קומנדו ימי של משמרות המהפכה שניסו לעלות עליה במטרה לחטוף אותה לאיראן. אוניית סוחר אחרת בבעלות חלקית של צים, שזה עתה יצאה ממצרי בבד מנדב, הותקפה בטילי חוף ים ששוגרו מתימן. במהלך הלילה 4 ספינות מלחמה איראניות נערכו כ-2 מייל דרומית למצרי בבל מנדב, בעודם מדווחות בכל ערוצי הקשר הפומביים כי כל כלי שיט הנמצא בדרכו אל ומישראל שיתקרב לאזור יוטבע על צוותו. בעקבות החלת הסגר הימי על המרחב על ידי האיראנים הודיעו המצרים כי הם אמנם אינם לוקחים חלק במערכה, אך למען שמירה על הביטחון באזור תאסר כניסתם של כלי שיט בעלי זיקה לישראל לתעלת סואץ משני כיווניה. חצי יממת לחימה חלפה וכוחותינו היכן הם? מה המענה של חיל הים לפרל הרבור ערבי איראני זה? מבוא. תרחיש אימים דמיוני זה אינו בלתי סביר בעוד עשור מהיום. לאיומים המוצגים בו ניתן להיערך ולספק מענה ראוי, אך לשם כך נדרש לפתח ולהתאים את חיל הים לאתגרי העתיד. עתידו של חיל הים הוא ליבת מאמר זה. המאמר הינו ניסיון לייצר בקווים ברורים ככל הניתן במסגרת מגבלות כתיבה בלתי מסווגת את האופן בו אנו, הכותבים, רואים את התפתחות הזרוע בעוד כעשור מהיום. בהתפתחות כוונתנו ליכולות ולסדר הכוחות שנדרש שיהיו בידי חיל הים מול האיומים, האתגרים וההזדמנויות הצפויים למדינת ישראל בעשור הבא. מתוקף תפקידנו במטה החיל אנו עוסקים בבניין הכוח בשנים האחרונות וחשופים לשיח הזרועי והצהלי בסוגיות אלו. הרעיונות המוצגים במאמר הינם ריכוז או תמצית של סוגיות בניין הכוח המרכזיות המעסיקות את חיל הים בדרגים הבכירים ודרגי העבודה ולפיכך מהווים צוהר אל נבחי הארגון. על אף זאת אין אנו מתיימרים להציג את עמדת חיל הים אלא את עמדתנו הפרטית בלבד. בהמלצותינו המושפעות מן הסתם מתפקידנו בארגון אנו רואים מיצוע בין הנדרש לבין האפשרי. בנדרש הכוונה היא למענה למול אתגרי הביטחון של מדינת ישראל ומיצוי הממד הימי, ובאפשרי במובן של הקצאת משאבים מידתית ביחס לגודלו של חיל הים ויתרונותיו היחסיים ובהימנעות מגידול מהיר או נרחב מדי שיביא למשבר תפעולי והחזקתי או יכולות חלולות. מבנהו המתודולוגי של המאמר פשוט. בחלקו הראשון תוצג הבעיה, המגמות בתווך הימי והאתגרים הביטחוניים שצפויים לחיל הים ולצהל. בחלקו השני יוצג הפתרון, ההזדמנויות הקיימות בניצול הממד הימי, היכולות הנדרשות מחיל הים בעוד כעשור ונגזרות בניין הכוח. בתכליתה, התזה שברצוננו להציג גורסת כי השתלבותן של שלוש מגמות, התעצמות בחשיבות התווך הימי למדינת ישראל, השתנות הלחימה הימית והפיכת איראן לאיום המרכזי על מדינת ישראל, מחייבת את הפיכתו של חיל הים ממה שמכונה צי מים חומים לצי מים ירוקים. הקווים לדמותו של צי שכזה הם ענייננו. המרחב הימי. במשך שנים רבות הים במדינת ישראל נתפס במעמדו הציבורי כמרחב הרלוונטי לציבור הנופשים בחוף או לחיל הים. אולם מזוגם של שני תהליכי עומק בעשור האחרון הפכו את המרחב הימי לתחום של בעלי עניין רבים. ראשית, הסגסוג הכלכלי של מדינת ישראל והגדלת הייצוא והייבוא העצימו את חשיבותם של נתיבי השייט והסחר הימי. כיום, למעלה מ-90% מנפח הסחורות הנכנסות ויוצאות מישראל עוברות דרך הים. למעשה, ישראל הייתה מראשיתה מדינת אי. בעשור האחרון, הבנה זו הפכה לנחלת רבים, ודי אם נציין את הקמפיין התקשורתי סביב התורים בנמלי הים והשפעתם על יוקר המחיה במהלך השנה האחרונה. שנית, גילויי מאגרי הגז הטבעי ופיתוח מתקני ההפקה הימיים הפכו את הים לעמוד תווך מרכזי בכלכלת ישראל ובביטחון הלאומי. נכון לסוף שנת 2022, למעלה מ-70% מתצרוכות החשמל בישראל מבוססת על גז ממאגרים אלו, וישראל אף הפכה ליצואנית אזורית של אנרגיה לשכנותיה. פוטנציאל הגז במרחב המים הכלכליים טרם נוצל במלואו, וגילוי שדות נוספים והקמתם של מתקני הפקה, הנזלה או צנרת ייצוא, הינה כנראה רק עניין של זמן. בצד מגמות אלו שכאמור לא צפויות להיעצר, ניתן לציין עוד מגמה אחת שבטוחנו שאותותיה ייראו בקרוב, והיא התפתחותה הגיאוגרפית של מדינת ישראל לים, בתצורה אדריכלית הנדסית כזו או אחרת, היא למשל. במדינה קטנה וצפופה כשלנו, זוהי התפתחות מובנת מאליה שתקרה כשיחס העלות תועלת יצטמצם. אותו מונח ארטילאי משהו המכונה מודעות למרחב הימי, Maritime Domain Awareness, הופך בראייתנו בקצב הולך וגובר לנחלת הכלל. הלחימה הימית. הלחימה הימית באזורנו ובכלל בעולם עברה ועודנה עוברת תהפוכות רבות בשנים האחרונות. בראייה עתידית אנו מזהים 5 מגמות מרכזיות שצפויות להמשיך ולעצב את שדה הקרב הימי, ומכאן שגם את המערכה היבשתית. המגמה הראשונה היא נדידת האויב ליבשה. בזירה הצפונית אנו עדים למצב בו לצבאות סדירים של סוריה ולבנון ולחיזבאללה אין צי המהווה איום על מדינת ישראל. יחד עם זאת, מזה כשני עשורים מובל בצבא סוריה וביתר סט בחיזבאללה תהליך לבניית מערך חוף התקפי המאיים על הנכסים האסטרטגיים הימיים של מדינת ישראל, הסחר החופשי ועל כוחות זרוע הים. סיאו של תהליך זה הוא הפגיעה באחי חנית במלחמת לבנון השנייה. מערך זה מבוסס על אמצעי גילוי מגוונים, רכיבי שליטה ובקרה ואמצעי אש בדמות תחי מתקדם לטווחים של מאות קילומטרים, כלי טייס בלתי מאוישים, ולא מן הנמנע כי נראה בעתיד גם תקק יהודי לפגיעה במטרות ימיות. ניתן לחשוב על מערך שכזה כספינת טילים שפורקה לרכיביה השונים, ואלו פוזרו על חופי לבנון וסוריה, כך שבאופן אסימטרי נוצרה בחוף מצפון לנו ספינת הטילים הגדולה במזרח התיכון, כזו שלא ניתן להטביע. באשר לכוונות האויב, ניתן ללמוד מטווחי האיומים העומדים על מאות קילומטרים כי מדובר בדוקטרינה התקפית מובהקת. נכון להתרשם מהישגיה של אוקראינה בהפעלת דוקטרינה אסימטרית כנגד הצי הרוסי וההישגים שצברה הודות להפעלת תחי וכלים בלתי מאוישים, כקדימון אפשרי למלחמה עתידית בזירה הצפונית והאתגרים שיעמדו בפני זרוע הים במימוש משימותיה. בנוסף, יש להביא בחשבון את היקף, כמות, מגוון ופשטות איומי התמר, טילים, מעופפים ורקטות. האיומים במעגלים שונים לא קופאים על שמריהם ומגדילים את היקף האיומים, גיוונם, כיוונם ויכולותיהם באופן המאתגר את יכולות מערכי ההגנה, הנדרשות כעת לגלות רחפנים וכתממים קטנים מחד וטילים בליסטים כבדים מאידך, וכן את מדיניות העירות בהיבטי כלכלת קרב. בצד זאת, יכולת הדיוק של כל אותם איומים זולים ויקרים רק גדלה. מגמה נוספת היא חדירות התווך התת ימים. במשך שנים מפתחים צבאות הטרור השונים במעגל ראשון את יכולתם לחדור לשטח ישראל בטווחים שונים. עם סגירת הגבולות היבשתיים והמערכה המתנהלת על תת הקרקע, צפויה קרנה של החדירה התת ימית לעלות. ביטוי לכך ראינו עוד במבצע צוק איתן, בפשיטה מצומצמת של צוללי חמאס לחוף זיקים והאפקט שיצרה. גודל המרחב הימי בשילוב הפיזיקה המגבילה מאוד את יכולות הגילוי התת ימיות נכון להיום, הופך את תווך זה לפרוץ לפשיטות לשטחנו או לפגיעה בנכסים השוכנים בקרקע הים, צנרות גז, מתקני התפלה ו כבלי תקשורת. מגמה רביעית הינה יכולות בלתי מאוישות. מנעד הכלים הבלתי מאוישים שזרוע הים עלולה לפגוש בעתיד מגוון ביותר, החל מכלים תת ימיים שכפי שניסתה חמאס לשלח לעבר אסדות הגז במהלך מבצע שומר החומות, אשר ניתן לראות בהם כטורפדו לעניים, דרך ספינות נפץ אשר יעילותם אנו רואים במלחמה באוקראינה, וכלה בכתמם מתאבדים שהוכיחו בשנים האחרונות את יעילותם בפגיעה במטרות שונות, כולל כלי שיט בתנועה, דוגמת ספינות הסוחר שנפגעו בים הערבי. שיגור הכתממים על ידי חיזבאללה לעבר אסדת קריש לפני מספר חודשים הוא כמובן הדוגמה המובהקת ביותר לרלוונטיות של האיום הזה. שילוב של כלים שונים במסגרת להקות או מתחים מתוזמנים צפוי לאתגר עוד יותר את מערכות ההגנה שתוכננו במקור להתמודד עם טילי שיוט, רקטות וטילים בליסטיים. המגמה האחרונה הינה המשך התפתחות וגידול הצים הקונבנציונליים סביבנו. עד כה דיברנו על מערכי אויב, נכון לשים את העין גם על ציים ידידותיים או ציי יריב הפועלים באגן המזרחי של הים התיכון, כאשר שניים מהם מעניינים במיוחד, ואלו הציים של מצרים וטורקיה. שני ציים אלו נמצאים בהתעצמות אדירה בפלטפורמות חדישות מסוגים שונים, קורבטות, פריגטות, צוללות ואף נוסעות מסוקים. ציים אלו גדולים בכמה מונים מחיל הים הישראלים. איראן. איראן מהווה כיום את האיום המרכזי על מדינת ישראל. הן כמקור המעיין, באמל"ח, פעילים והכשרה לפעילות של שלוחיה, בדמות צבאות הטרור והמיליציות השונות, והן כאיום ישיר, כיום לא גרעיני, באמצעות מסות אדירות של טילים ורקטות בליסטיות, טילי שיוט וכלים בלתי מאוישים. אנו רואים את מטרת דוקטרינת חיל הטילים האיראנית בשילוב עם דוקטרינת השלוחים בהרחקת הלחימה מאדמת איראן לשטח אויביה והרתעתם מליזום פעולות כנגדה, כל זאת בכדי לייצב עצמה כהגמוניה אזורית המקרינה את עוצמתה למרחק. בעולמות הים והאוויר, עד לשנים האחרונות, נקטה איראן בגישה מבוססת A2AD באופן חלקי, למול חסרונותיה המובהקים ביחס לחילות הים והאוויר המערביים. אולם בשלוש השנים האחרונות, אנו עדים לתעוזה הולכת וגוברת מצד האיראנים בפעולה בים, מהים ואל הים. שיגור כתממים לעבר מספר כלי שיט סוחר, כולל כאלו הנמצאים בזיקה חלקית לאנשי עסקים ישראלים, מיקוש כלי שיט סוחר, חטיפת כלי שיט סוחר, התקרבות מסוכנת לכלי שיט צבאיים, חטיפת חיילים מערביים, חטיפת קשבאמים ותרגול שילוח כתממי מהים לעבר בסיס חיל הים באילת בתווך האווירי. במקביל פצחו האיראנים בבנייה של כלי שיט מתקדמים, הקמת שיטת נוסעת כתממים, שיתופי פעולה ימיים עם מדינות נוספות, העברות דלקים ואמלח בניגוד לסנקציות שהוטלו עליהם, והיד עוד נטויה. ניתן להתרשם כי האיראנים פיתחו מודעות גדולה יותר למרחב הימי המתפתח, פרסת הרחק ממי המפרץ הפרסי, באופן המתבטא בפעולה אגרסיבית הכוללת אף הרג של אזרחים תמימים, מתוך מטרה לשרת תכליות של יציבה אסטרטגית אזורית. מלבד היותו של הים קר פורה לפעילות, היתרון המרכזי שתמון בו עבור האיראנים הוא היכולת להתקרב לישראל גופה. הזדמנויות אסטרטגיות. עד כאן החלק של הבעיה, וכעת ניגש לדון בפתרון שזרוע הים מביאה לשולחן מקבלי ההחלטות. ראשית ננסה לעמוד על ההזדמנויות האסטרטגיות אותן מאפשר הממד הימי והשימוש בכוח צבאי ימי. מדינת ישראל עשירה בדברים רבים, אך עומק אסטרטגי אינו אחד מהם. גודלה של המדינה ומאפייניה הגיאוגרפיים והדמוגרפיים גורם לכך שהמרחק בין האזורים הביטחוניים שיותקפו לבין מרכזי האוכלוסייה והמסחר מצומצם, ולכן כולם חשופים חשופים לאותם איומים. פתרון אפשרי למציאות זו ניתן למצוא בים התיכון והאדום, מבחינה ביטחונית וכמובן שגם מסיבות של פינוי המרחב האורבני הצפוף, מוטב כי תשתיות לאומיות וביטחוניות יוקמו בים באופן שישפר פלאים את סיכוי הישרדותם וירחיק את האיום המופנה לתשתיות מהאוכלוסייה האזרחית המתגוררת בקרבת האתרים. ההגנה על מתקנים אלו ושימור רציפות תפקודם תתבסס מטבע הדברים על סדק ויכולות חיל הים. פן נוסף ומצומצם של אותו עומק אסטרטגי הוא הפן הביטחוני. כלי שי צבאיים כאמצעי גילוי, יירוט ותקיפה, שיתרונם הטבעי של אמצעים אלו ביבשה הוא מרחב הפעולה האינסופי המאפשר הרחקת קו המגע מגבולנו, הניידות והשרידות. התווך הימי מאפשר לפעול כנגד איראן בשלושה תחומים: התקפה בים, התקפה מהים לאיראן גופה והגנה אווירית מהים. באשר להתקפה בים, התווך הימי מאפשר התכתבות ישירה עם איראן במרחבי הים השונים, חלקם קרובים יותר ממי המפרץ הפרסי, ודחיקת כוחותיה חזרה לבסיסם. לדוגמה, במקום להתמודד עם מאות הקטממים שישוגרו לעבר המדינה מנוסעות הקטממים האיראניות, ניתן יהיה לאמץ דוקטרינה התקפית ימית ולתקוף את כלי השייט, שכן חזקה על קו ההגנה שלעולם יפרץ. כיום בראייתנו לחיל הים עליונות על הצי האיראני, ונכון לנצלם אם נדרש לכך. לדחיקת כוחות איראן חזרה לבסיסם השפעה מערכתית משמעותית, שכן היא פוגעת קשות בדוקטרינה אותה היא מנסה לממש, לפיה יש להרחיק את הלחימה משטחה. במקביל להשגת השליטה בים, ניתן לנצל את התווך הימי גם לפגיעה באיראן גופה, ש-50% מגבולה הינו גבול ימי. לא נרחיב על כך את הדיון, אך נציין כי זרוע הים שואפת לפעול בכל מקום בו יש ים, במעגלי העניין הצהליים. בעולם של הגנה רב-ממדית כנגד איומי התמר למיניהם, האפשרות להפעיל אמצעי גילוי קדמי, כלומר כלי שיט הפועל בקרבת איראן, הנושא מקם גילוי אווירי מתקדם ובעל כישוריות מלאה, מהווה מכפיל כוח ביכולות ההגנה הרב-שכבתיות של מדינת ישראל, ומייצר הגנה קדימונית. הפעולה בשלושת התחומים מתאפשרת הודות ליתרונות המובנים של כלי השייט של חיל הים, יכולת שהייה חשאית, ממושכת ושרידה בקרבת יעדי העניין ובספיקה משתנה. למול האיום האיראני המתפתח ישנם שלושה שחקנים מרכזיים רלוונטיים בצהל, זרועות האוויר והים ואגף המודיעין, יחד עם המאפשר התקשובי. כדי לנצח, יידרש צהל לפעול בכל הממדים. גודלו של התווך הימי והחשאיות המתאפשרת בו, בדגש על התווך התת ימי, מאפשר פעולה משמעותית במעגלים חשאיים וחסויים. יכולת ליבתית זו מאפשרת לצהל להפעיל סט שלם של כלים לניהול סכסוך מזוין ולבנות מערכת משוואות מתחת לרף הסלמה. מדינת ישראל חולקת גבולות קרקעיים עם מדינות אויב באורך כולל של כ-170 קילומטרים בלבד, או 230 קילומטרים עם רצועת עזה. כאשר הדרך העיקרית עם מה מתמודד צהל בעקיפת גבולות אלה היא מהאוויר, הן באש מהאוויר והן בהנחתת כוחות מיוחדים. בחלוף השנים התמרון היבשתי דרך קו הגבול נהפך מאתגר יותר ויותר, ובחלק ניכר ממבצעי צהל האחרונים כלל לא בוצע או שבוצע בשלבים מאוחרים יחסית. טווחי הארטילריה היבשתית מוגבלים גם הם ותלויים בתמרון הכוחות. כניסתן האפשרית בעתיד של מערכות טקה מתקדמות לזירה צפויה לאתגר גם טווחי פעולת חיל האוויר עד להשגת עליונות אווירית. מנגד, הים הוא תווך המאפשר הן לתמרון והן לאש. בהנחתת כוחות, ציוד לוגיסטי ואמצעי איסוף מודיעין לעומק שטח האויב, והן בהנחתת מהלומות אש וספקטרום, ובחלק מן הזירות גם ירי תותחים לדיכוי. פתיחת חזית נוספת מהים ושבירת הגיאוגרפיה, או אף מספר חזיתות נוספות, תביא לפיסוק כוחות האויב, תמנע ממנו לרכז את כוחותיו ומאמציו בכיוון נתון, ואף תאפשר בידוד בין גזרותיו השונות. כפי שכבר צוין לאל בהקשר האיראני, לשבירת הגיאוגרפיה פוטנציאל תרומה משמעותי גם למערך ההגנה האווירית הארצי. על ידי פריסת מקאמים וסנסורים אלקטרו-אופטיים בים, ניתן לספק קווי ראייה ייחודיים לאיומים שונים באופן שיגדיל את טווחי הגילוי, יקדים את שלב הגילוי הראשוני וישפר את הזיהוי, הסיווג והעקיבה אחר האיומים השונים. זאת מבלי להזכיר את התרומה לשרידות האמצעים. שבירת הגבולות הגיאוגרפיים שוברת גם את תפיסת המעגלים הנהוגה בצהל. איראן כמייצגת את המעגל השלישי רחוקה כ-1,600 קילומטרים אוויריים ממדינת ישראל, אך בעלת גבול ימי בדרום המדינה. באופן דומה ניתן גם להסתכל על מדינות עוינות נוספות ולהבין את האופן שבו מקרב הים את כוחותינו לחזית האויב ואת ההזדמנויות העולות מכך. השתנות הצי. השילוב בין הבעיה, המגמות שתוארו בחלק הראשון של המאמר, להזדמנויות, דורש פתרון בדמות בנייתו של צי ימי שונה המותאם לאתגרי העתיד, על הצי לתת מענה לשלושה אתגרים. ראשית, לאיומים במעגל הראשון, בו תהליכי בניין הכוח תומכים כבר באופן מסוים, אך דורשים אדפטציה. שנית, ליציבה האסטרטגית, לשימור האינטרסים הכלכליים של ישראל ולמוכנות למלחמות גדולות. שלישית, ליכולת פעולה במעגל שני ושלישי על מנת להגן על מדינת ישראל גופה. החלוקה המקובלת כיום לסיבוב כוחות ימיים מציינת בהכללה שלוש מדרגות. צי מים כחולים הפועל במרחבי האוקיינוסים ובו מחזיקות מעצמות, צי מים ירוקים הפועל באזורים סמוכים לחוף אך יכול לפעול גם בים הפתוח, וצי מים חומים הפועל רק בקרבת החוף. למדרג זה, שהוא יחסי, קיימות מספר סוגי חלוקות משנה וסוגי דירוג שהינן נגזרות של הייעוד ועוסקות בסוגיות של מרחב הקרנת עוצמה, power projection, היכולת להשיג שליטה ימית, sea control, על דרגותיה ועוד. ניתן להתווכח על מיקומו של חיל הים במדרג זה, אך עבור הדיוטות, היינו מציינים כי החיל נמצא בקו התפר שבין צי מים חומים לצי מים ירוקים, וכי על מנת לעמוד באתגריו, עליו להפוך לצי מים ירוקים באופן מלא. בחלוקה האקדמית המקובלת, נכון יותר לומר כי חיל הים הוא כוח ימי הגנתי אזורי, ועליו להתקרב למדרגה של כוח ימי בעל יכולת הקרנת עוצמה אזורית בלבד, ולצי בעל עוצמה ימית בינונית, Medium Naval Power. אם כך, מהן היכולות הנדרשות מצי שכזה כדי שייתן מענה לכל שלושת אתגריו ולא רק לחלקם ולעיתים גם בו זמנית? א', פעולה במרחבים רחוקים למשך זמן ארוך. על חיל הים לדעת לפעול בזירת הים התיכון במרחב המים הכלכליים ובקרבת מדינות האויב ברציפות לאורך זמן רב, וכן לפעול במקביל בזירת הים האדום ואף מעבר לה. ב', הגנה כנגד תמר, טילים מעופפים ורקטות, הגנת המתקנים האסטרטגיים בים מאיומי התמר באמצעות ספינות המגן, שהיא משימת הליבה של חיל הים, הולכת ומשתפרת ונמצאת על מסילותיה, אף כי ברור שהיא תדרוש תחזוק רציף. יחד עם זאת, חיל הים יכול לספק מענה גם לאיומי התמר ביבשה, בעיקר ברובד הגילוי ופחות ברובד העירות. זאת באמצעות הפעלת מקמים אוויריים מתקדמים מפלטפורמות השטח, שיתרונם על פני המערכים היבשתיים של חיל האוויר הוא ביכולת הניידות, השרידות והפריסה. כדי לממש את אותה מערכת הגנה רב-ממדית, נדרש להמשיך ולקדם את הכישוריות הרב-זרועית. משנה מצב בהיבטי העירות יכול להיות עירות באמצעות לייזר רב-עוצמה, אך מוקדם מכדי להעריך את יעילותו בהגנה מהים על המרחב היבשתי. בראייתנו, נכון להתחיל בניתוח הפוטנציאל בעירות מבוסס לייזר מן הים, למול שיגורים מרצועת עזה לאור טווחי פעולת הכוחות מהחוף. ג. אופרטור אש. חיל הים נדרש להפוך למפקדה ראשית להפעלת אש בסטנדרט הקיים כיום בפיקודים שונים ובחיל האוויר. הכוונה היא ליכולות המודיעין הנדרשות לשם כך, ליכולות האיסוף ואחיזת השטח העצמאיות ולאותו שריר שהוא מנגנון ההפעלה. זאת בהתאם לתפיסת הניצחון, למעגל הראשון שתכליתה חיזוק הכושר ההתקפי והקטלניות של צהל. צהל, לאור עומס אתגריו, יידרש בהכרח לעוד יד שכזו. ד. אש מהים. חיל הים נדרש להגבר את היקף, מגוון וזמינות אמצעי התקיפה שביכולתו לשגר. נדרש לעבור מעשרות למאות חימושים, בוודאי בתרחיש של לחימה רב-זירתית, בו ימתחו יכולותיו של חיל האוויר. זאת גם ללא גידול במספר הפלטפורמות המשגרות. היי, שימור יכולת הפעולה החשאית בים ומהים. יכולתו של חיל הים לפעול בכל מקום בו יש ים בצורה חשאית במגוון שיטות וטכניקות, מעל ומתחת למים, הינה יכולת אסטרטגית למדינת ישראל. הים הוא תווך בו עדיין מתאפשרת חשאיות מלאה, בשל השילוב בין הפיזיקה המורכבת והיעדר מערכות מוסדיות סדורות לניטור המרחב. שימור יתרון יחסי זה ומקסומו במבם הוא הכרח, אך לא לעולם חוסן, וגם הוא דורש השקעת משאבים הימיים. באופן ספציפי אנו מזהים את התווך התת ימי כחזה שבו יתרונות הפיזיקה ונחיתות מערכות הגילוי הקיימות יאפשרו לפעול בנוחות יחסית גם בעשור הבא. וב, תמרון. על אף שהרהורים על התמרון מעסיקים את צהל מאז ראשית שנות ה-2000, תפיסת ההפעלה לניצחון של צהל משמרת את התמרון היבשתי בליבתה. לאור זאת, השימוש בפלטפורמות ימיות לוגיסטיות רב שימושיות ורב זירתיות עם יכולת החפה מוגבלת למתארים מבצעים שונים תוכל להוות מכפיל כוח בגמישות המבצעית של צהל. זין, שימוש בקיברנטיקה, סייבר מהים ואל הים. בשנים האחרונות התעצם משמעותית בעולמנו ממד לחימה חדש מעשה ידי האדם, הממד הקיברנטי, אשר ראינו את השפעותיו הקטלניות על כלי שיט סוחר ונמלים שונים בעולם. על זרוע הים לקדם שימוש בממד זה בהתקפה על תשתיות ימיות וכלי שיט מהים או מהיבשה, וכן בתקיפה מהים ליבשה, היכן שהקרבה הפיזית או אלמנט ההפתעה והחשאיות מהוות יתרון, הן כאמצעי במבם והן כמהלומה בלחימה. ח', דיפלומטיה ימית ובניית קואליציות. המונח דיפלומטיה ימית משמש לתיאור מגוון פעולות המבוצעות על ידי צי מלחמתי לשם הקרנת עוצמה. זהו כלי שמעצמות ימיות משתמשות בו מאות שנים, והיום מקובל לראות בו כחלק בלתי נפרד ועומד בפני עצמו באסטרטגיה הימית של מדינה למדינה בעלת צי מוגבל בגודלו כשלנו. השימוש ברכיב זה מורכב ללא שותפות בקואליציות, דבר שנמנענו ממנו בעבר. אולם השילוב בין האפשרויות שפתחו עבורנו הסכמי אברהם לבין המעבר מאחריות פיקוד אירופה, יוקום, לפיקוד מרכז, סנטקום של ארצות הברית, מאפשרים פעילות של חיל הים במסגרת קואליציות ימיות המורכבות מציים ממדינות ערב ואירופה ובפיקוד אמריקאי. חיל הים נדרש לפתח שריר זה של פעילות כחלק מקואליציה עמית, בעיקר בפעילותו מחוץ לים התיכון, בין אם במעטפת אמריקאית שהיא הטבעית עבורנו ובין אם במסגרת נאטו. בניין כוח. על מנת לממש את אותן היכולות שהוצגו זה עתה, נדרש בניין כוח מתאים. כמקובל בתיאורם של ציים שבהם מבני היסוד הן הפלטפורמות, סקירת כיווני בניין הכוח תתבסס על החלוקה לסוגי המערכים השונים אותם מפעיל חיל הים. א', צי השטח. גודלו של צי השטח נדרש להישמר על מספר שאינו קטן מ-15 כלים. זאת בהתאם למשימות מבצעיות הצפויות בלחימה רב זירתית, שהראשונה שבהן היא ההגנה על אסדות הגז. דגם כלי השיט הנדרש הוא קורבט בדחי שבין 1,200 טון, הגדולה מספינות הטילים סער 4.5 שמפעילה הזרוע כיום. מה מוטב הקורבטה על הסטיל? ובכן, הקורבטה מאפשרת שלושה יתרונות מרכזיים: יכולת נסיעה משמעותית יותר של אמל"ח, יכולת התקנת מקאמים מתקדמים לבניית תמונה אווירית כנגד איומי התמר, ויכולת פעולה במרחבים רחוקים. יכולת הנסיעה המורחבת מאפשרת הגדלת כמות, איכות וטווח פעולה של חימושי התקיפה מהים לחוף, ויכולת הגנה מרחבית ועצמית מבוססת מערכת כיפת ברזל המהווה למעשה חלק ממערך הכיפות הארציים. בצד זאת, קורבטה עדיין מאפשרת כמעט את אותה זריזות וחמקנות המאפיינים את הסטיל. האם זהו סוף עידן הסטיל, המיסל בוט, בחיל הים? לדידנו, כן. כדי לעמוד באתגרים שפורטו ולנצל את ההזדמנויות, חיל הים נדרש להפעיל קורבטות בלבד במנעד הדגמים וגדלים. באשר לפריסת הסדק, חיל הים יידרש להיפרס באופן קבוע גם בבסיס אילת ולא רק בבסיס חיפה. זאת מתוך הבנה כי על החי לפעול באופן קבע בשתי זירות או ימים, הים התיכון והים האדום. ב', צוללות. תוכנית בניין הכוח בעולם הצוללות יצאה לדרכה, כפי שכבר פורסם במהלך השנה האחרונה. גודל הסדק הנדרש עבור מדינת ישראל עומד על 6 צוללות, כשבתחילת העשור הבא, 3 צוללות מדגם דקר החדש יחליפו 3 צוללות מדגם דולפין, המסיימות 30 שנות שירות. על אף שהרחבה מעמיקה יותר ביכולות הצוללות אינה יכולה מטבע הדברים להתבצע בעמודים אלו, נציין כי בעתיד הנראה לעין, בהסתכלות של עשור קדימה, עליונותה של הצוללות כנגד אמצעי הגילוי וההגנה שיועמדו מולה, מסתמנת כמובטחת. האמרה הידועה ממלחמת העולם השנייה שהצוללת לעולם תחדור עדיין בתוקף. ג. כוחות מיוחדים. בנוסף לשימור ושיפור מתמיד של יכולות הליבה הייחודיות, אנו מסמנים 3 וקטורים מרכזיים להתפתחות הקומנדו הימי. הוקטור הראשון הוא פיתוח יכולת לוחמה יבשתית בתצורת MUMT, Manned Unmanned Teaming, ובעברית ציוות מאויש ובלתי מאויש. משמע התבססות על רובוטיקה שאינה אוטונומית לחלוטין, תוך ניצול היתרונות היחסיים הן של הרובוטיקה והן של לוחם הקומנדו המיומן. השני, שימוש בפלטפורמות היברידיות, כלומר היודעות לבצע את המעבר מהים ליבשה. הוקטור האחרון הוא ניצול התווך התת ימי לפשיטה או חבלה מן הים באמצעות הכלים הקיימים כיום ובהתעצמות בכלים חדשים. דלת, הגנת גבולות ובטש. הגנת הגבולות מתבססת על מערך מתקדם ורב חיישנים לניטור רציף של שטח הים וכוחות ימיים, כלי בטש, דבורות, שלדגים וצרעות הפרוסים בשטח להסרת איומים והרתעה. על אף שהבונטון הטכנולוגי כיום הוא פיתוח פלטפורמות בלתי מאוישות אוטונומיות, איננו רואים את חיל הים עובר בעשור הקרוב להפעלת כלי בטש כאלו שיחליפו את הכלים המאוישים. זאת לאור עלויות הפיתוח הגדולות והיעדר בשלות טכנולוגית. בעולם כלי שיט גדולים בלתי מאוישים, אנו חושבים שנכון לחכות למישהו אחר שיספוג את עלויות הפיתוח ושלא נוביל אנו את חזית הפיתוח. לערכתנו יעבור יותר מעשור עד שכלים אלו יגיעו לבשלות. על אף זאת, על ידי שימוש במכפילי כוח, אנו כן רואים את חיל הים מצמצם את מספר כלי הבטה שלו. מכפילי הכוח הם שדרוג מערך הגילוי ואחיזת השטח, בעיקר באמצעות היתוך סנסורים, שימוש ב-AI והנחיות רגולציה, וכן שימוש באמצעים מגדילי טווח פעולה, כאלו המופעלים מכלי השייט, רחפנים למשל, או מהחוף, אמצעי רואה יורה. היי, נחיתה. מסילות בניין הכוח הונחו ונדרש לבצעם טכנולוגית ומבצעית, תוך שימור הגמישות המבצעית על ידי הפעלת כלים מסדרי גודל שונים. וב, אמצעים אוויריים בשירות הים. נדרש להגדיל את מספר הכתממים המבצעים משימות ימיות, ולסיים את תהליך קליטת המסוקים הימיים החדשים שנרכשו מדגם סי-הוק, תוך הגדלת סט היכולות הימיות של המסוק, בהן גם יכולת נצל. בנוסף, חיל הים צריך לשדרג את יכולות האיסוף ואחיזת השטח העצמאיים שלו על ידי הפעלת מגוון פלטפורמות אוויריות בדרגות חשאיות שונות המופעלות וממריאות מכלי שיט. זין, מטה מבצעי. המטה המבצעי של חיל הים, מודיעין, מבצעים, שליטה, אינו ערוך כיום לתמוך את משימותיו ויכולותיו העתידיות, ולכן יידרש לאבות אותו ולארגנו באופן שונה. סיכום. הפיל שבחדר, במימוש המעבר לצי מים ירוקים, הוא מן הסתם המגבלה המשאבית. בראייתנו, התוכנית המוצעת על ידינו אינה כזו המשנה סדרי עולם. עלויות המימוש ביחס לתקצוב צהל אינן כאלו הדורשות הגדלה משמעותית של ההוגה, אלא רק חלוקת הפרוסות באופן מעט שונה, המגדיל במקצת את פרוסת חיל הים, מן הסתם על חשבון פרוסות אחרות. ציים הם גופים מסורתיים המשתנים לאיתם, ופלטפורמות ימיות הנבנות לעשרות שנים, לוקח זמן רב לפתח. לכן, כדאי שנוכל לעמוד באתגרים צפויים למדינת ישראל בעוד כעשור, מוטב כי נתחיל בהיערכות מחר בבוקר. אנו מקווים שכעת השם המתנוסס בראש המאמר ירוק יותר יתבהר. ירוק בשני מובנים, רלוונטי יותר להכרעה ביבשה, ובז'רגון הצהלי הכוונה היא לתרומה ללחימת הירוקים, כוחות היבשה, ובמובן השני, ההפיכה לצי מים ירוקים על כל משמעותיו. לסיום, כמצפן ותזכורת לאחריות המוטלת על חיל הים, אנו בוחרים לצטט את דבריו של ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון, שכבר בראשית דרכנו הזהירנו כי בלא שליטה בים, תהפוך ישראל לעיר נצורה.